שלום לכולם, השיעור יום מוקדש לעילוי נשמת תנחום יצחק בן יעקב זיכרונו לברכה. נודה לכם אם תכוונו בלימוד גם לעילוי נשמתו.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך דלת במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 7 שורות לפני סוף העמוד הקודם. השיעור יום יהיה 12.5 דקות. בימיים האחרונים לגבי עבודה זרה דיברנו על שני נושאים עיקריים. נושא אחד זה שכר בתמורה לעבודה שקשורה לעבודה זרה, למשל אם אני סוחב חבית של יין נסך מכאן לכאן, אז השכר שקיבלתי נאסר. ונושא שני היה חליפי עבודה זרה, כלומר אם אני מוכר עבודה זרה, אז הכסף או כל דבר אחר שקיבלתי בתמורה גם כן נאסר. היום נדבר על מפגש שהתקיים בין 4 אמוראים, רב נחמן, אולה, אבי מבר פפי ורבי חייא בר עמי, כשבין שאר הנושאים שהם דיברו עליהם הם העלו 3 שאלות שקשורים לנושא של עבודה זרה. שתי השאלות הראשונות קשורות ישירות לשני הנושאים שהזכרנו עכשיו, כשעל כל 3 השאלות רב נחמן הוא זה שענה. השאלה הראשונה שנראה כאמור זה מתחיל 7 שורות לפני סוף העמוד הקודם, זה לגבי העניין של שכר. נזכיר שוב את מה שלמדנו בעניין הזה במשנה לפני יומיים, שכאמור אם שכרו אותי להעביר חבית יין ממקום למקום אז השכר שקיבלתי נאסר, ושם הבאנו 3 הצעות להסביר למה השכר נאסר, והצעה השלישית הייתה שזה כנס דרבנן, למה רבנן כנסו? אז בדף ס"ב הסברנו שבזה שאני עושה שירותים בשביל העבודה זרה, אני בעצם עוזר לעבודה זרה להתקיים בעולם, ולכן רבנן כנסו את הכסף שאני מרוויח מזה. זה מה שהסברנו אז. היום, לפחות כהווה אמינה, אנחנו קצת נרחיב את הסברה, ונאמר שאפילו אם נאמר שבזה שהעברתי את החבית יין מכאן לכאן, לא עזרתי לעבודה זרה להתקיים, אבל כיוון שלפחות באותו זמן אני רוצה שהיין נסך הזה יהיה קיים בעולם, כי בזה שהוא קיים יש לי את מה לסחוב ואז אני מרוויח שכר, אז רבנן כנסו את אותו שכר שאני מרוויח בזה שאני רוצה שעבודה זרה תתקיים בעולם. זה הסבר לכנס, ועכשיו נחזור לדף שלנו וניגש לשאלה הראשונה של אותה קבוצת אמוראים. השאלה היא מה קורה אם מישהו סוחר אותי לא בשביל לעזור לעבודה זרה, אלא להפך סוחרים אותי בשביל להשמיד חביות של יין נסך. אז מצד אחד אם נסתכל על התוצאה, כמובן שהמטרה הסופית היא שלא יהיה יין נסך בעולם. אבל מצד שני, כרגע אני מרוויח מזה שאותו יין נסך קיים בעולם, אני רוצה שהוא יהיה קיים בשביל שאני אתפרנס מזה שאני משמיד אותו. אז האם נאמר שגם כאן רבנן כנסו, כי הרי כרגע אני רוצה שהיין נסך יהיה קיים, כי מזה אני מרוויח? או שמסתכלים על המטרה הסופית שהיא להשמיד את היין נסך ובזה רבנן לא כנסו? זאת השאלה הראשונה, ורב נחמן אמר שרבנן לא כנסו, עד רבה שישבור את החביות ותבוא עליו הברכה. עד כאן העיקר של הנושא הראשון, מה שנשאר לנו זה לנסות לחזק את מה שרב נחמן אמר מתחום אחר לגמרי, וזה כלאי זרעים. יש איסור לזרוע סוגים שונים של זרעים ביחד, ויש מחלוקת בין רבי עקיבא לרבנן האם האיסור הוא רק לזרוע, או שיש גם איסור לקיים. לפי רבי עקיבא יש איסור ולפי חכמים אין איסור, כשכמובן גם לפי רבי עקיבא הוא לא ילקה אלא אם כן הוא עשה מעשה, למשל שהוא עשה גדר מסביב לשדה עם כלאיים. עכשיו לענייננו, לפי רבי עקיבא שיש איסור בעצם הקיום של הכלאיים, עולה שאלה דומה לשאלה שלנו ביין נסך. האם מותר לי לקבל שכר בשביל לעקור כלאיים? כי לכאורה אם אני מקבל שכר, אז כרגע אני רוצה שהכלאיים יהיו שם לפחות עד שאני אעקור אותם. אז גם כאן בעצם עולה אותה שאלה, האם אנחנו מסתכלים על התוצאה שהיא עקירת הכלאיים ואז לכאורה זה אמור להיות מותר, או שאנחנו מסתכלים גם על התהליך וכרגע אני רוצה שהכלאיים יהיו ואני עובר על האיסור של הרצון שהכלאיים יהיו. זאת השאלה שעולה לפי רבי עקיבא לגבי כלאיים. כמובן שגם אם זה אסור אני לא אלקה, כי אין בזה מעשה וגם השכר לא נאסר, אבל השאלה היא האם זה אסור או לא. אז לגבי זה מצאנו ברייתא שאומנם מדברת על גוי, אבל זה אותו עיקרון, כי גם ליהודי אסור לעזור לזה שלגוי יהיה כלאיים בשדה, ששם כתוב בפירוש שהיהודי יכול לעזור לגוי לעקור לו את הכלאיים. עכשיו בהנחה שהברייתא הזאת לפי רבי עקיבא שיש איסור לקיים כלאיים, ובהנחה שמדובר שהוא עושה את זה בתשלום, לכן כרגע הוא רוצה שהכלאיים יהיו שם בשביל שהוא יקבל את הכסף, ובכל זאת אנחנו רואים שהברייתא מתירה, אז הנה ראיה לרב נחמן שאנחנו לא מסתכלים על העכשיו אלא על התוצאה הסופית שהיא לעקור את הכלאיים, ואותו דבר בנושא שלנו להשמיד את היין נסך ולכן זה מותר. זה הניסיון הראשון להביא ראיה לרב נחמן, אבל בשורה השביעית בעמוד א' הגמרא דוחה את זה, והיא אומרת הרי כל הראיה זה רק בהנחה שהברייתא כרבי עקיבא, אבל אפשר להציע שהברייתא היא לא לשיטת רבי עקיבא אלא לרבנן שאין שום איסור בקיום כלאיים, וממילא אי אפשר להוכיח מזה שמותר לעקור את הכלאיים בתשלום לזה שגם יהיה מותר להשמיד את היין נסך בתשלום, כי בכלאיים אין בעיה בזה שאני רוצה שכרגע הכלאיים יהיו קיימים, ובעבודה זרה הרי יש בעיה כזאת. אז בזה לכאורה דחינו את הניסיון הראשון להביא ראיה לרב נחמן, אבל מיד הגמרא עוברת לניסיון השני שזה מאותה ברייתא עצמה. אומרת הגמרא נניח שאתה צודק שבאמת הברייתא לשיטת רבנן שאין שום בעיה בקיום של כלאיים. אבל לפי זה צריך להבין למה הברייתא אומרת שמותר לעקור עם הגוי כלאיים, היא יכלה לחדש יותר מזה, מותר אפילו לעזור לגוי לקיים את הכלאיים. אלא כנראה שהברייתא מבינה שלעזור לגוי לקיים את הקהילה עם אסור, למה שיהיה אסור? אז מציעה הגמרא שנעמיד שפה לא מדובר שאני עושה את זה בתשלום, אלא בחינם כטובה לגוי, ונאמר שהברייתא הזאת סוברת כשיטת רב יהודה שלמדנו כבר במסכת שאסור לעשות סתם טובה לגוי לתת לו מתנת חינם, ולכן אסור לי לעזור לו בחינם לקיים את הכלאיים, אבל כן מותר לי לעזור לו לעקור את הכלאיים אפילו שזה בחינם, ולכן הברייתא דיברה על עקירה ולא על קיום. עכשיו מה הרגע אמרנו? שלמרות שאסור לעשות טובה לגוי בחינם, אם זה בשביל עקירה מותר, למה? כי אנחנו מסתכלים על התוצאה הסופית שזה עקירת הכלאיים. אז אומרת הגמרא שגם מכאן אפשר להביא ראיה מסוימת לרב נחמן, כי למרות שלכאורה כרגע אני עוזר לגוי, עדיין כיוון שהתוצאה הסופית היא למעט את הכלאיים בעולם, אז זה מותר. אז באופן דומה אצלנו, אפילו שכרגע אני רוצה שיהיה נסך, אנחנו מסתכלים על המטרה הסופית וזה שלא יהיה נסך ולכן זה מותר, ומסיים את הגמרא, באמת זה מותר ואין מה להתווכח בנושא הזה עוד, ותו לא מידי. עד כאן הסוגיה הראשונה שעליה דיברו קבוצת האמוראים. השאלה השנייה שהם דנו בה מתחילה בערך בשליש העליון של עמוד א', וזה מחזיר אותנו לנושא של חליפי עבודה זרה, והשאלה היא האם הדין הזה של חליפי עבודה זרה זה גם בגוי. כלומר, האם גם כשגוי מוכר עבודה זרה, אז הכסף שהוא מקבל נאסר בהנאה? זאת השאלה, וגם כאן רב נחמן פוסק לכולה ואומר שהכסף או החליפין של הגוי לא נאסרים, והתוספות מביאים לזה גם מקור, הרי את המקור של חליפין למדנו מ"והיית חרם כמוהו", והפסוק הזה מתייחס לישראל, לא לגויים. זה עד כאן הפסק של רב נחמן, וכמו בסוגיה הקודמת, ננסה עכשיו להביא לזה שני מקורות. המקור הראשון, זה בערך באמצע עמוד א', זה מסיפור על גויים שבאו לרבא ברבוע ורצו להתגייר, אז הוא נתן להם עצה, לפני שאתם מתגיירים, תמכרו את כל הפסלים שלכם, לפחות תרוויחו את הכסף הזה, כי הרי אחרי שתתגיירו, תצטרכו להשמיד את הפסלים. עכשיו, ההצעה הזאת של רבא ברבוע בנויה על שתי הנחות. הנחה הראשונה זה שברור שלגוי מותר ליהנות מעבודה זרה, את זה הגמרא לא כותבת, האור שמח ועוד כמה אחרונים מעלים את זה. הנחה השנייה, שזה מה שהגמרא אומרת, זה שהכסף שהם יקבלו בתמורה לעבודה זרה שהם ימכרו, מותר בהנאה. כי הרי אם גם הכסף יהיה אסור בהנאה, אז למה רבא ברבוע הציע להם למכור את העבודה זרה? אלא מכאן ראיה שאצל גויים חליפי עבודה זרה לא נאסרים. זאת הראיה הראשונה, אבל את הראיה הזאת הגמרא דוחה ואומרת הרי מדובר פה בגויים שכבר לא מאמינים בעבודה זרה, כי הרי בגלל זה הם רוצים להתגייר. אז כשגוי כזה מוכר את העבודה זרה שלו, הוא בעצם עושה את זה בשביל להיפטר מעבודה זרה וסתם להרוויח לזה כסף, אז אפשר לומר שבפעולה הזאת של המחירה הוא גם מבטל את העבודה זרה. ממילא אולי דווקא כאן הכסף מותר כי הם ביטלו את העבודה זרה, אבל גוי רגיל שמאמין בעבודה זרה ומוכר אותה, אולי הכסף שהוא מקבל כן אסור בה. הנאה, לכן את הראיה הראשונה דחינו, אנחנו עוברים לראיה השנייה. הראיה השנייה היא מברייתא שמדברת על גוי שחייב ליהודי כסף, וכשהוא משלם לו את החוב, הוא אומר ליהודי, תדע לך שאת הכסף הזה קיבלתי מזה שמכרתי את הפסל שלי. אז למרות שמדובר פה על חליפי עבודה זרה של גוי, אומרת הברייתא שהכסף מותר. אז הנה ראיה לרב נחמן שבאמת אצל גוי אין חליפי עבודה זרה. זאת הראיה השנייה, והיא מתקבלת. זה הביא אותנו בערך לשליש התחתון של עמוד א', סיימנו את העיקר של הסוגיה השנייה. מה שנשאר לנו זה סוג של סוגריים בסוף עמוד א', שם נבין את הסיפה של אותה ברייתא שהרגע הבאנו. כמו שהרגע אמרנו ברייש שכתוב שאם הגוי אומר שהוא קיבל את הכסף בתמורה לפסל, אין בעיה בכסף. אבל הסיפה ממשיכה ואומרת שזה דווקא כשהוא כבר מכר את הפסל. אבל אם הוא אומר ליהודי, חכה לי רגע, אני אלך למכור את הפסל ואני אביא לך כסף, זה כבר בעיה. למה זה בעיה? מסבירה הגמרא, כי באותו זמן שבו הוא הולך למכור את הפסל, היהודי רוצה ומרוויח מהקיום של הפסל הזה, וזה אסור, כמו שלמדנו בסוגיה הראשונה. לכן במקרה כזה רבנן כנסו ואסרו את הכסף שהגוי יביא לו מהמחירה של הפסל. זה הסבר של הדין בברייתא, ועל זה הגמרא מקשה ממשנה במסכת דמאי. שם כתוב שאם יש שני אחים שהיו גויים ואחד התגייר ואז אבא שלהם נפטר והוריש להם ירושה, אז אומרת הברייתא שכל עוד מדובר שהם עוד לא זכו בירושה, אז הגר יכול לומר לאח שלו הגוי, תעשה לי טובה, הרי לך מותר ליהנות מהפסלים ולי אסור, אז אתה תיקח את הפסלים ואני אקח כנגדם בשאר הנכסים. עכשיו, לפי מה שאמרנו, לכאורה צריך לאסור את זה, כי הרי הגר רוצה שהעבודה זרה תהיה קיימת, כי כך הוא מרוויח כנגדם משאר הנכסים. אז למה בכל זאת במשנה שם חז"ל לא כנסו? אז הגמרא מנסה לומר שכאן זה לא נחשב שהוא רוצה בקיומו, כי לא אכפת לו שהפסלים יישברו, כי אפשר למכור את החומרים והם ירוויחו אותו דבר. אבל את זה הגמרא דוחה, שאומנם אולי לא אכפת לו שהפסלים יישברו, אבל כן אכפת לו שהם לא ילכו לאיבוד, אז זה עדיין נחשב שהוא רוצה בקיום העבודה זרה. אז חזרנו לשאלה למה המשנה שם מתירה את זה, לכן עונה הגמרא תשובה שנייה שאתה צודק, באמת מן הדין היה צריך לאסור את זה. אלא שרבנן הקלו על גרים, כי אם נחמיר עליהם יותר מדי, בסוף יתחרטו וירצו לחזור ולהיות גויים, והרי הם לא יכולים, וזה יכול להביא לבעיות, לכן בגרים רבנן הקלו. עד כאן הסוגריים של הסוגיה השנייה, הבנו את הסיפה של הברייתא, ועד כאן גם הסוגיה השנייה לגבי האם החליפים של גויים נאסרים, ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השלישית והאחרונה, וזה בשורה השנייה בעמוד ב'. הסוגיה השלישית עוסקת בביטול עבודה זרה. כבר למדנו שיהודי לא יכול לבטל עבודה זרה, אבל גוי כן יכול. והשאלה היא מה הדין של גוי שהוא לא עובד עבודה זרה. למשל גר תושב שהוא גוי, אבל הוא לא עובד עבודה זרה. האם הוא יכול לבוא לפסל של עבודה זרה ולבטל אותו שמעכשיו הוא לא יהיה עבודה זרה? מה הצדדים? האם זה שהוא גוי זה מספיק בשביל לבטל? או שהיכולת לבטל זה דווקא בגוי שהוא באופן כללי עובד עבודה זרה, והוא בא לעבודה זרה מסוימת ואותה הוא מבטל, אבל מי שבכלל לא קשור לכל העניין לא יכול לבטל עבודה זרה. זאת השאלה השלישית שדנו בה קבוצת האמוראים, וגם כאן רב נחמן עונה, והפעם לחומרה, הוא עונה שגר תושב לא יכול לבטל עבודה זרה. עכשיו, בניגוד לשתי הסוגיות הקודמות, שם כל פעם הבאנו שתי ראיות לטובת רב נחמן, הפעם הגמרא דווקא מנסה להביא שתי קושיות נגד רב נחמן. הקושייה הראשונה זה בשורה השביעית בעמוד ב', וזה מברייתא שאומרת שגוי יכול לבטל לא רק את העבודה זרה שלו, אלא גם עבודה זרה של גוי אחר, והברייתא מוסיפה ואומרת שהוא יכול לבטל אותה גם אם הוא לא עובד אותה. מה הכוונה שהוא לא עובד אותה? אז בהווה אמינא, הגמרא מבינה לגוי כזה שהוא בכלל לא עובד עבודה זרה, ובכל זאת הוא יכול לבטל אותה, זה ראיה נגד רב נחמן. אבל מיד הוכחה הגמרא שיכול להיות שכוונה לא לגוי שלא עובד בכלל עבודה זרה, אלא פשוט שהוא עובד עבודה זרה אחרת, כלומר החבר שלו עובד למרקוליס והוא עובד לפאור, בכל זאת הוא גם יכול לבטל את העבודה זרה של המרקוליס. אז בזה תרצנו את הקושייה הראשונה על רב נחמן, ועכשיו ממש באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לקושייה השנייה. הקושייה השנייה זה מברייתא די ארוכה שמדברת על גר תושב. הברייתא מדברת על מי נחשב גר תושב, היא מביאה בזה שלוש שיטות. אחרי זה מדברת על איזה דין מיוחד יש לגר תושב, שזה שלא צריך לחשוש שהוא ינסח יין לעבודה זרה, כי הוא לא חשוד על עבודה זרה. ובסוף הברייתא מסכמת ואומרת שחוץ מעניין הזה של ניסוח היין, אין שום הבדל בין גר תושב לבין גוי רגיל. עכשיו, בזה שהברייתא מדגישה את זה, כנראה שהיא רצתה ללמד על איזשהו דין שבו הייתה איזושהי הווה מינה לחשוב שגר תושב כמו יהודי, והברייתא רצתה להדגיש שגם בזה גר תושב הוא לא כמו יהודי, אלא כמו גוי. אז כלפי איזה דין היא באה לומר את זה? מציעה הגמרא שהיא באה לומר את זה לגבי ביטול עבודה זרה, כלומר שיכולנו לחשוב כמו רב נחמן שגר תושב לא יכול לבטל, לכן באה הברייתא ומלמדת שגר תושב גם בזה הוא כמו גוי, שכמו שגוי יכול לבטל עבודה זרה, גם גר תושב יכול לבטל עבודה זרה אפילו שהוא לא עובד אותה, וזה נגד רב נחמן. עד כאן הקושייה השנייה על רב נחמן, אבל על זה עונה רב נחמן בריצחק שש שורות לפני סוף עמוד ב', שאפשר לומר שהברייתא התכוונה להדגיש שגר תושב הוא כמו גוי לכל דבר, לא לגבי ביטול עבודה זרה, כי באמת בזה הוא כמו יהודי, כי הרי סוף סוף הוא לא עובד עבודה זרה, אלא לגבי תחום אחר לגמרי. איזה תחום? הלכות שבת. בשבת יש דין דרבנן שאסור לטלטל מרשות היחיד של אדם אחד לרשות היחיד שמשותפת לכמה אנשים, למשל חצר בין כמה בתים. בשביל לפתור את הבעיה הזאת, רבנן תקנו עירוב חצרות, ואם יש שכן שלא ישתתף או לא יכול להשתתף בעירוב, אז אם הוא יהודי הוא יכול פשוט לבטל את הרשות שלו מהחצר, כלומר הוא אומר אני לא גר פה השבת, ואז לשאר השכנים אין בעיה. אבל אם הוא גוי או שהוא יהודי שמחלל שבת בפרסיה, זה לא מספיק שהוא רק יבטל את הרשות שלו, אלא ממש צריך לעשות קניין ושהוא יזכיר את החלק שלו ברשות לשאר השכנים. ואומר רב נחמן בר יצחק שהחידוש של הברייתא לגבי גר תושב זה שבעניין הזה גר תושב נחשב כמו גוי ולא כמו יהודי, כלומר שגם הוא צריך להזכיר את הרשות שלו לשכנים בשביל שיהיה מותר להם לטלטל מהבית לתוך החצר המשותפת. עד כאן התירוץ לקושייה השנייה על רב נחמן בסוגיה השלישית, שאמר שגר תושב לא יכול לבטל עבודה זרה. בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב'. נחזור על שלושת השאלות והפסיקות של רב נחמן שראינו היום. השאלה הראשונה הייתה האם השכר שאדם מקבל בשביל לשבור חביות יין נסך גם כנאסר בכנס דרבנן? רב נחמן אמר שאין בזה איסור, והבאנו לזה ראיה מעקירת כלי זרעים, שגם שם, בין לרבי עקיבא ובין לרבנן, אנחנו לא מסתכלים על התהליך שיש בו איזושהי בעיה, אלא לתוצאה הסופית שזה עקירת הכלאיים. השאלה השנייה הייתה, האם גם חליפין של עבודה זרה של גויים נאסרים, ורב נחמן אמר שהם לא נאסרים. הבאנו לזה ראיה מזה שגוי יכול לשלם ליהודי חוב מכסף שהוא קיבל ממכירת הפסל שלו. הסוגיה השלישית הייתה לגבי גר תושב, שכאן רב נחמן החמיר ואמר שהוא כמו יהודי, והוא לא יכול לבטל עבודה זרה, כל טוב.